80 לפול מקרטני. עורך ומגיש עמית קלדרון.
שוב שלום, כיף שנשארתם לפרק השני בסדרה הזו שלנו בגלי צהל, יום הולדת 80 לפול מקרטני. אחרי שהבנו לעומק את כל השורשים שלו כנער וכמוזיקאי ושל הביטלס וההתגבשות שלהם ללהקה, אנחנו ממשיכים מהנקודה שבה עצרנו. הביטלס כבר מוכרים ואהובים בכל בריטניה, אולי לא אצל חלק מהדור המבוגר שבשבילו זה היה עדיין פופ זול ורדוד, אבל ככה זה בכל חילופי הגמוניות וז'אנרים במוזיקה, ובכל זאת מבחינת פופולריות ומחירות לא היו שניים להם. המטרה שלהם עכשיו הייתה לחצות את האוקיינוס לארצות הברית. ואת זה הם עשו עם השיר ששמענו בסוף הפרק הראשון, I Want to Hold Your Hand, שיר שפול וג'ון כתבו יחד כשהם יודעים בדיוק לאן הם רוצים שהוא יגיע. למקום הראשון בבילבורד האמריקאי. כשהם גילו שזה הצליח בתחילת פברואר 1964, הם חגגו בטירוף עם בריין אפשטיין וג'ורג' מרטין, ושבוע אחר כך כבר הופיעו בתוכנית של אד סליבן, לעיני 73 מיליון צופים. הופעה שמעבר לזה שהייתה עיריית הפתיחה של הביטלמניה בכל העולם, הפכה גם לנקודת הציון הראשונה בתהליך הרבה יותר גדול במוזיקה. הפלישה הבריטית לאמריקה, אירוע מרתק ועם חשיבות היסטורית שקצרה היריעה מלפרט עליו כאן. מה שכן נדבר עליו בשעה הקרובה הוא איך פול הצליח לעמוד מול תהילת העולם שהגיעה אליה בגיל כל כך צעיר על כל הקשיים שהיא מביאה איתה. עם אלו שאלות זה הוביל אותו ואת הביטלס להתמודד, ואיך בתוך כל זה הוא וג'ון לנון מצליחים לעבור מהפכה מוזיקלית, לשבור גבולות ביצירה שלהם ולהעביר באיתם את העולם כולו. וגם אורח מאוד מיוחד שאי אפשר לדבר על מקרטני והביטלס בלי לדבר איתו, כל זה בשעה הקרובה. שנות הביטלמניה, 1964 עד 1966, מתחילים. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. I Love Her, מבלדות האהבה הגדולות הראשונות של פול, גם מבחינתו. השיר הראשון שהרשמתי את עצמי איתו, הוא אמר על השיר הזה. באמת יש כאן עליית מדרגה, בעיקר בלחן, אבל לא פחות חשובה היא מושא השיר. מישהי שבתקופה הזו כבר עמוק בחיים של פול, ועוד לא דיברנו עליה, ג'יין אשר, החברה הרצינית הראשונה שלו. הם נפגשו לראשונה כשהביטלס התחילו להגיע ללונדון, הוא היה בן 21, היא בת 17, שכבר היה לה שם בעולם המשחק, והם התאהבו מאוד מהר ומאוד חזק, ככה פול מספר. לא הרבה אחר כך הוא כבר עבר לגור בבית המשפחה שלה, ברחוב וימפול 57, הם ערכו אותו בשמחה, הוא היה מאוד קרוב אליהם ונהנה מהנטייה המשפחתית לאומנות, שהוא מן הסתם יכל להתחבר אליה. הבית ברחוב וימפול גם החליף את בית הילדות של פול כבסיס האם מחדש של לנון מקארטני, והמרתף שם אפשר להם לכתוב eyeball to eyeball, כמו שפול אוהב להגיד. I want to hold your hand נכתב שם, מאוחר יותר אלינור ריגבי וגם And I Love Her, ששמענו שהיה הראשון מבין לא מעט שירים בשנות השיא של הביטלס שנכתבו על ג'יין. אז הביטלס מוציאים ביולי 64 את האלבום השלישי שלהם, A Hard Day's Night, שהוא גם הראשון אחרי הפריצה בארצות הברית. איתו יוצא בפעם הראשונה גם סרט שבו מככבים ארבעת החמודים שלנו. מה שחשוב להגיד על האלבום הזה הוא שכאן ג'ון עדיין המנהיג הברור של הלהקה, גם תודעתית, והשינוי פה הוא שגם מוזיקלית, עם תשעה שירים שלו לעומת שלושה, שהם רק של פול ועוד אחד שנכתב ממש ביחד 50-50. זה הופך את A Hard Day's Night לאלבום שמקארטני הכי פחות דומיננטי בו מכל אלבומי הביטלס. מה שכן, ההתפתחות המוזיקלית של שניהם כן מורגשת פה, גם של פול, במעט השירים שלו, ומעבר לזה יש פה נקודת ציון לשותפות, לנון מקארטני, כי זה האלבום הראשון של הביטלס, שאין בו גרסאות כיסוי, אלא רק שירים מקוריים.
Even when I'm 105 and an old grandmother, I love him. And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart.
We were told, as soon as we got here last night by the police, don't look out of the windows and don't wave. And if we do that, you know, then we get the police chief coming up and saying, well, we're finished, boys. And he goes away and he won't look after us, you know, so we can't do anything.
זו רק טעימה קטנה מהביטלמני, רק להיכנס לאווירה. אפילו לעשות שלום לאלפי המעריצות אסור היה להם, כי זה היה גורם למשטרה לאבד שליטה על ההתקהלות.
When I was younger, so much younger than today.
זה באמת משהו שקשה לדמיין. בגיל 21-2 ללכת לכל מקום כשנערות צעירות רודפות אחריך, פיזית, לשמוע צרחות עד שאתה לא שומע את עצמך ואת החברים שלך ללהקה באף אחת מההופעות, לחיות בתא לחץ וזכוכית מגדלת בלתי פוסקים. על כולם זה השאיר איזושהי צלקת, על ג'ון ממש בזמן אמת, ג'ורג' גם דיבר לא מעט בשנים שאחר כך על המחיר הנפשי שהיה לזה. פול, בהיותו אדם די יציב, התמודד עם זה יותר טוב, או לפחות לא החצין את הקשיים שלו. ובכל מקרה הביטלס ממשיכים בדיוק באותו הקצב, לעצור או לשנות משהו באורח החיים של הלהקה עוד לא נראה להם בכלל כמו אפשרות. עוד באותה שנה הם מוציאים את האלבום הרביעי שלהם, ביטלס פור סייל.
One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
I'll follow the sun, עוד בלדה מוקדמת נפלאה שפול כתב בגיל 16. ואיתי באולפן עכשיו מישהו שכמו שהביטלס הם ללא עוררין הלהקה הכי גדולה בעולם, הוא ללא עוררין, אם הוא ירשה לי להגיד את זה, המומחה הכי גדול של הביטלס בישראל, וגם במוזיקה הוא מבין טיפה. יואב קוטנר, שלום.
תודה, תודה על ההקדמה המוגזמת.
חשבתי מראש. מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה רבה.
מעולה. אני רוצה, האמת, מעניין אותי לפני שאנחנו צוללים לתוך זה, לשאול אותך כמה עוד יוצא לך לדבר על הביטלס, לשמוע כמה הם מעסיקים אותך אחרי כל כך הרבה שנים.
למרבה הפתעה, הפופולריות של הביטלס לא שוכחת, לא יורדת. אני בערך בממוצע, כשאני בריא ושלם והכל בסדר, פעם בשבוע עושה הרצאה לביטלס איפשהו בארץ. יש לזה הרבה מאוד קהל, ולא רק זקנים, אלא גם משום מה הלהקה הזאת מדברת גם לקהל צעיר. אפשר להסביר למה, אבל זה תמיד מעניין.
כן,
ויש גם כל מיני סוגים של טיפול בעניין הביטלס, כי פתאום יוצא הסרט Get Back, הסדרה, זה לא סרט. פתאום יש עוד פעם דיונים על זה, ואנשים שואלים על זה, ומשמיעים את זה ברדיו, וכולי וכולי.
כן, זה הכל מדובר כל פעם מזווית אחרת.
אבל זה בניגוד להרבה דברים עתיקים, זה נשאר מאוד חי. בניגוד לפול מקארטני שמת בגיל 26,
כבר זוכר. נגיע לזה, נדבר על זה גם. אבל אני רוצה לקחת אותך ל-1970, בתור התחלה. שאתה היית אז בן 14-15, משהו כזה?
הייתי בן 16 ב-1970, אני לא זוכר כלום.
אתה לא זוכר כלום?
אני התחלתי לזכור בשנת 73.
אז רגע, אז איך אתה לא יודע אם אהבת את הביטלס בעצם לפני...
אני כן יודע, כי מה שקרה, אני הייתי בתור נער בתיכון, הייתי בפנימיה צבאית, והיו לי שם, הייתי אחראי על המוזיקה במחלקה שלנו, שאגב, חברי לחדר היה גבי אשכנזי, שהפך להיות רמטכ"ל וכו'. והיו לי כמה תקליטים מהפנימיה, וביניהם היו התקליט הלבן הכפול ואבי רוד. אז אני יודע שהם היו. כמה באמת אהבתי דווקא אותם? אני חושב שלפי כל הסימנים, כן.
והיה תהליך של גילוי מחדש אחרי ש...
הכל היה, בשבילי הכל היה מחדש. לא היה איזשהו שיר שמעתי, וואו, זה מוכר לי.
וואו.
אז בשנים שהתחלתי לעמוד על דעתי, שזה בערך 73, אחרי זה 74, הביטלס היו בין הדברים הראשונים שהתחלתי להתעניין בהם, כי מעבר לזה שזה, כמו שאתה אמרת, הלהקה הכי טובה שהייתה וכו' וכו', זה גם משהו שמבחינת מחקר הוא מאוד מעניין. גם ההתפתחות האומנותית שלהם, גם הסיפור האישי שלהם, גם העובדה שהם מצליחים לשרוד כלהקה רלוונטית למאזינים, כל כך הרבה שנים אחרי שהם התפרקו, זה לא דבר מובן מאליו. ואחד הדברים שאני עושה מאז שאני הגעתי פה לגלי צהל, שזה בסוף 1974, חלקנו לא נולדו עוד, רובנו...
מבט מאשים.
לא, אני באמת מנסה גם לחקור מוזיקה, לא רק להשמיע שירים. והביטלס מבחינתי היו מין כניסה לעולם הזה. מתוכנית שעשיתי, תוכנית דמיונית בשם פול מקארטני מת, פתאום המצאתי סיפור, לא המצאתי אותו, אבל יצרתי בתוכנית סיפור, יש מעין, ובהמשך, אחרי שג'ון לנון נרצח ב-1980, ב-81 הייתה פה סדרה בגלי צהל, מסע כסף המסתורי, סיפורה של להקת הכפשיות. 60 שעות, זה היה תקדים מאוד רציני.
קיבלת במה.
כן.
ובעצם פול מקארטני מת היה לפני זה.
כן.
רוצה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז בוא נדבר באמת על התוכנית הזאת שהייתה, עוררה פה שערה והייתה, אתה זוכר את הפעם הראשונה שנתקלת בתיאוריה הזאת?
כשהגעתי לגלי צהל, התחלתי לעבוד פה ב-75, היה לי חבר ירושלמי. לימים נהיה חוקר ביטלס מפורסם, עודד הילברונר, הוציא ספרים על זה. בטח. והוא התחיל לספר לי שיש איזה סיפורים כאלה בעיתונים מחול שהוא מקבל, יש שמועות. צריכים להזכיר שאנחנו בעידן שאין אינטרנט, וכל העדכונים הם תמיד טיפה באיחור, גם המוזיקה עצמה, גם הסיפורים. אז אי שם בשנת 75 התחלתי לשמוע את השמועה הזאת, התחלתי לחקור את העניין, גם המצאתי בעצמי כמה דברים שנראו לי מאוד הגיוניים, שקרים שלי. וזהו, אני... האמת היא שכשעשיתי את זה, לא חשבתי שזה יהיה דבר שישרוד יותר מאשר תוכנית חד פעמית, אבל... איכשהו זה גם קיבל פרסים, גם המשיך לחיות המון שנים אחרי. הבת שלי שהייתה בצופים לפני 10 שנים, ביקשו ממנה החניכות שלה לעשות פעולה על פול מקארטני מת.
זה משהו שבזמן אמת היה כאילו משהו כמו מלחמת העולמות, שאנשים לא ידעו שזה שקר, או שזה כן היה חצי בצחוק?
מלחמת העולמות היה אחת הסיבות שעשיתי את זה. כי שמעתי שבארצות הברית, לא שמעתי את התוכנית המקורית עם אורסון ווילס, אבל שמעתי שהייתה מין... קונספירציה, תיאוריה, לך תדע איך לקרוא לזה.
והכל מהרדיו.
כן, וששם זה מאוד השפיע. אז כשעשיתי את זה, חשבתי שזה יהיה בדיחה קטנה, וגם דרך אגב, עשיתי לא פעם אחרי זה תוכניות הפוכות, שאני מסביר למה הוא בעצם חי, כן. אבל זה לא מעניין אף אחד. אנשים נורא נמשכים לקונספירציות.
אני חייב להגיד שגם אני, אחת, אמנם ביטל זה מילדות וזה, אבל האופן שבו בעצמי נכנסתי לכל הסיפור, זה דרך איזושהי מצגת על התיאוריה הזאת של פוליס דד ונורא, זה גם מפחיד, יש בזה המון אופל לחשוב שהבן אדם כן. כל כך שיש עליו את הזרקור הכי גדול בעולם, יכול למות ואף אחד לא ידע את זה. וגם כל הרמזים בתוך השירים, שזה חצי מזה מומצא באמת, וחצי מזה גם יש שם דברים, נכון? אני לא טועה, יש דברים שהם שמו.
יש דברים שגם, אתה יודע, עריכה טובה זה גם לשכנע את המאזין לשמוע מה שאתה רוצה שהוא ישמע.
כן.
למשל, בשיר Strawberry Fields Forever, בסוף השיר, I'm very bored. אז התיאוריה שהושמעה אז, שהוא בעצם אומר cranberry sauce, והתיאוריה שאני המצאתי, לא המצאתי, אימצתי, הייתה I buried Paul. וזה נשמע כל כך חלש ולא ברור, שאתה... אומרים... אם אתה רוצה לשמוע, אתה שומע.
כן.
אז יש בזה כוח משכנע. גם אגב, מבחינתי אישית, לא ששאלת, אבל אני... אני למדתי מזה הרבה על הרדיו. על איך עובדים ברדיו. קודם כל ש... זה לא רק מה אתה אומר, אלא איך אתה אומר את זה. אני אז לא הייתי קריין, היה בהתחלה קריין שקראו לו רם תדמור, ואחרי זה משה מורד. אז אני הייתי מעין במאי, ביקשתי ממני לדבר בצורה מאוד מאוד דרמטית. ושמתי מוזיקה ברקע, שלא קשורה בכלל לביטלס. הייתה להקה גרמנית בשם Tangerine Dream, שהמוזיקה שלה שימשה להרבה סרטי אימה. אז מאוד התאים לי כזה מין מרבד של מוזיקה מפחידה. מה שאת אומר, פול מקארטני מת, וברקע יש את
אני חושב שהפחדת הרבה אנשים בזמנו.
כן, אבל כן, אני שמח.
אז אם אנחנו חוזרים פחות לנקודת המבט האישית שלך, ויותר לנקודת המבט ההיסטורית, שאתה גם יכול לדבר עליה, אז ההתפרקות של הביטלס, כי אני כן מעניין אותי שנדבר יותר על הסולו של פול, זה משהו שהעולם צפה, שיקרה, זה היה משהו צפוי, זה היה עניין של זמן, או שזה בא בהפתעה?
בזמן אמת, זה הייתה הפתעה גמורה, כנראה גם קצת ללהקה. כי ב-1969, שזאת בעצם השנה האחרונה שהם עבדו ביחד, בתחילת השנה הם ניסו לעשות את מה שאנחנו מכירים בתור Get Back. זאת אומרת, ישבו חודש שלם באולפן, או כמעט חודש, והקליטו שירים, ועבדו לקראת הופעה. זאת אומרת, ברור שהיו מתחים, וכל אחד רצה ללכת לעשות דברים אחרים, אבל הם עדיין האמינו שהם להקה קיימת. ועובדה שאחרי זה הצליחו להקליט עוד כמה שירים ולהוציא את אבי רוד, שזה אחד התקליטים הכי טובים שלהם.
כן.
לאט לאט התברר גם להם, ולא רק מסיבות אומנותיות, אלא הרבה סיבות אישיות, ענייני כסף, ענייני מי המנהל שלהם, מי המרגן, כל מיני דברים כאלה, הם הבינו שזה לא יחזיק מעמד. זה הלהקה עצמה, והעולם שמסביב, קודם כל חברת התקליטים וכל האנשים שמסביבם, זה היה בשבילם שוק נוראי. קודם כל חברת התקליטים זה בגלל שזה...
מכה אנושה.
מכה אנושה, זה המון המון כסף. ומיד הם מוצאים תקליט אוסף שנקרא Hey Jude, מוצאים בניגוד לרצונו של פול מקארטני את ההקלטות של Get Back ויוצא התקליט לתתבי.
שהפיק פיל ספקטור עם העיבודים ה...
כן, הוא הפיק את זה בניגוד לדעתו של פול מקארטני. ג'ון היה כל כך מסתול ולא בעניינים שלא אכפת לו, אבל זה מה שקרה בזמן אמת. והקהל הרחב זה היה באמת שוק נוראי. זה אני לא זוכר כאמור מזמן אמת, אבל קראתי על זה הרבה. והרבה אנשים, לפחות בשנים הראשונות, קיוו שזה רק משבר זמני. שזה לא
שזה באמת... יחזור.
כן, שזה לא הסוף. והביטלס בעצמם, במשך כל שנות ה-70, עשו ניסיונות להתקרב אחד לשני, השתתפו... זה בהקלטות של זה, יש כל מיני סשנים שג'ון לנון פוגש את פול מקארטני ב-75, ועושים אפילו דברים זוועתיים, לא משנה, אבל זה לא שבאמת היה חרם ולא לא מוכנים לדבר אחד עם השני.
כן, היו פלירטוטים, אבל אתה בעצם אומר שאם לנון לא היה נרצח, אז זה היה יכול להבשיל.
אני, בתור בודהיסט, אני לא מאמין שיש דבר כזה. מה היה קורה אילו? דבר אחד שיש, זה מה שהיה.
יואב קוטנר הוא בודהיסט.
לא ממש בודהיסט עם כל ה... מסביב, אבל בזה אני מאמין, שצריכים לראות את המציאות.
כן, כמו שהיא קרתה. ואם אנחנו מדברים על מקארטני, בזווית שלו ספציפית בפירוק הזה, אז הוא, זה אומנם ג'ון זה שבפועל פרק את הלהקה, או שגם עם זה אתה לא תסכים עם זה, מה האמירה הזו?
מי שגרם לזה שזה התפוצץ היה ג'ון, וגם ג'ורג' אריסון מאוד מאוד רצה לקבל יותר מקום לסולואים שלו, ובאמת ששומעים מה שהוא עשה אחר כך, כל האלבום All Things Must Pass, יש שם באמת דברים נפלאים. ולהיות אבל ליד שני הגאונים האלה, באמת, גאוני הדור, לנון ומקארטני, אז בסדר, קיבלת שני שירים בתקליט, באבירו, גם Here Comes the Sun וגם Something, אולי השירים הכי יפים של האלבום הזה. אבל אתה לא תקבל יותר, כי אתה לצד לנון ומקארטני. אז ברור שהיה לו תסכול, ו... אני לא חושב שהביטלס באמת בשלב מיד אחרי הפירוק הבינו שזה סופי. לקח להם זמן להבין, וזה הגיע לבתי משפט, ו... כל העניינים הכספיים הם נורא השפיעו על, על האהבה ביניהם, על, על הקסח. כי פתאום הם הרגישו שהם כבר לא אותם חבר'ה שגדלו יחד ואהבו אחד השני. פתאום עורכי דין נכנסים, זה לא טוב לגירושים.
כן. ומקארטני הוא בעצם יוצא גם לתקשורת.
אז רק, סליחה, אני לא עניתי לך התשובה מלאה. אז למעשה מי שגרם לזה זה בעיקר ג'ון וג'ורג' שהם כבר ממש לא רצו להמשיך ככה. אגב, יוקו לא אשמה.
כן, זה מצאו סעיר לעזאזל.
הגרסה המתוקנת שאנחנו רואים בסדרה Get Back אומרת שיוקו היא קודם כל כמעט לא הפריעה, ישבה בצד וסרגה ולא יודע, קראה עיתון בתוך האולפן. ודבר שני, אנחנו כיום יודעים שג'ון היה צריך אותה. ג'ון היה במצב נפשי סלש גופני נוראי, הוא היה ממש ג'אנקי, והוא מאוד פחד להסתובב, והוא היה צריך שהיא תיקח אותו למקומו.
כן, היה תלוי בה.
לגמרי. אז זאת אומרת, כל האשמות שבמשך שנים סחבנו, שמי שאשם בפירוק הביטלס, זה או פול, בגלל שהוא הראשון שהוציא אלבום סולו, או ג'ון, בגלל שהוא רצה, או יוקו, או ג'ורג', הכל זה חלק מהאמת.
כן,
אני חושב שאם אני מסתכל על מישהו אחד, חוץ מרינגו, שכנראה לא משנה לו כלום, פול זה שניסה לשמור את זה בחיים עד השנייה האחרונה.
והוא גם בעצם זה שהכי הרבה מפסיד מהפירוק הזה, אם אני שם אולי את רינגו בצד, כי הוא גם זה שמפילים עליו את זה בתקשורת, כי הוא זה שצריך לצאת החוצה, וגם הוא חווה דיכאון נורא קשה אחרי הפירוק ומחפש את עצמו.
כל אחד מחברי הביטלס חווה משבר מאוד קשה אחרי הביטלס. וכשאתה אומר דיכאון מאוד קשה, אני חושב שהדיכאון של לנון היה הרבה יותר קשה. לנון התמוטט מבחינה נפשית. הוא עבר טיפול פסיכיאטרי מאוד מאוד קשה. פול היה דכדוך קל, אבל הוא בן אדם ש... יש כאלה שאומרים שזה מין סתגלנות כזאת, שהוא מתאים את עצמו למציאות ויודע לצאת, אבל באמת הרגשה היא שיש בו משהו אופטימי בבן אדם הזה. עוד בימי הביטלס.
אין לו אופי של רוקסטאר כזה.
אני לא יודע מה זה רוקסטאר. אין לו, הוא לא אחד שיזריק בגיל 28 וימות.
גם. וגם יש בו זה משהו שמשדר מין, כן, יציבות כזאת.
אופטימיות, תקווה. הוא... בגלל זה הם היו כל כך גדולים, כי השילוב בינו ובין ג'ון יוצר איזשהו אינג ויאנג כזה מושלם. אבל פול מקארטני אי אפשר להגיד שהוא היה ממש בדיכאון. תחשוב כמה דברים הוא עשה מיד אחרי... שבן אדם באמת בדיכאון, הוא לא יכול לעשות כלום.
אבל גם לנון עשה את האלבומים הראשונים שלו גם כשהוא היה במצב.
נכון. גם הוא יצא מהדבר הזה. דיכאון זה, אתה יודע, זה אנשים ש...
כן, יושבים במיטה ולא עושים כלום.
נכון. זה בריין ווילסון בזמן סוף ימי, סוף שנות ה-60. שוכב במיטה ושבור מזה שהביטלס גנבו לו את התהילה.
אז באמת שבוע אחרי הפירוק של הביטלס הרשמי יוצא אלבום מקארטני. כן. אלבום סולו ראשון. ואיך זה מתקבל?
די ירדו עליו. דווקא שיר Maybe I'm Amazed נחשב נקודת אור באלבום הזה. עכשיו, לך תדע. אתה שואל איך זה התקבל. איך זה התקבל מאזין בארץ שקרא את להיטון.
בהיסטוריוגרפיה של המוזיקה, מה שהיום אנשים זוכרים.
אני חושב שזה לא התקבל טוב לעומת הראשון של לנון אחרי הביטלס. של לנון נשמע הדבר האמיתי, ופול מקארטני נשמע משהו יותר קליל.
זרוק כביכול וכזה.
הוא הקליט את זה בבית, הוא ניגן בכל הכלים, הוא לא נותן, הוא לא קרא את ליבו שם בצרכות כמו ג'ון, אבל כשאני מסתכל על זה לאחור, קודם כל גם בגלל שחלק מהשירים שלו זה שירים שכבר היו בזמן הביטלס. אגב, גם אצל ג'ון בהתחלה, כן. באלבום הראשון יש שירים שעוד באלבום הלבן הכפול הוא מנסה לעשות. הם לא יכלו לעשות פתאום אלבום בלי להביא קצת חומרים שהם עבדו עליהם קודם. אז גם במקארטני הראשון יש שעריות מהביטלס, ואז הוא עושה את האלבום הבא שנחשב באמת לאחד הכי טובים שלו.
רם, אבל גם רם בזמן אמת, אני חושב שרם זה אלבום נפלא, אולי אלבום הכי טוב שחבר ביטלס הוציא אחרי פירוק הלהקה, וגם בזמן אמת הוא ממש נקטל על ידי מבקרים, על ידי גם חלק מהקהל, לא זוכר לאיזשהו מעמד.
אני לא זוכר את זה ככה.
איך אתה זוכר את זה?
אני גיליתי את זה כאמור רק ב-73-45.
זה מספיק קרוב, לא? זה 4 שנים אחרי.
אני זוכר שזה היה אלבום, הייתה מין תחרות כזאת, סמויה בין לנון ומקארטני, מי ישמור על רוח הביטלס? מי שמע יותר ביטלס?
סמויה הייתה? לא גלויה?
לא, בגלוי כל אחד אמר, אני עושה את שלי, ומקארטני כן מצליח לעשות אלבום שהוא מאוד ביטלזי. כל השירים, אדמירל הולסי, כל מיני דברים שהם המון קטעים מעורבבים ביחד.
כן, ורוח כזאת. והרבה
טעמים, ורוח כזאת של... אני חושב שכמה שאני זוכר וכמה שאני קראתי, יכול להיות שבזמן אמת לא, אבל זה אלבום שכן הציב את מקארטני בתור אומן חשוב ומרכזי. ובאופן כללי, כל שנות ה-70 של מקארטני, הם שנים שהוא תמיד צריך להתמודד עם זה שהוא היה הגאון של הביטלס. לנון גם היה צריך להתמודד עם זה, אז הוא פשוט פרש באמצע העשור.
כן, ב-75.
מקארטני כל הזמן ניסה, אז הוא מקים לקחת עכשיו בינגס, הוא עובד הרבה עם לינדה, עם אשתו, הוא מנסה כל מיני סגנונות, וגם מה שמעניין שבשנים האלה הראשונות, הוא לא חוזר לשירים של הביטלס.
בהופעות.
בהופעות, והוא לא עושה קאברים לעצמו, דבר שיקרה בהמשך, זאת אומרת...
כן, אבל לא היה צריך איזה תקופת הבשלה...
כן, הוא רצה להוכיח שהוא כבר לא בביטלס.
כן.
ושהוא רוקר אמיתי, ושהוא...
עומד בפני עצמו, שהוא לא צריך את לנון...
ברור, נכון. ואני חושב שהוא הצליח בזה.
אני חושב שזו טענה שמעניינתי לשאול אותך עליה. לא זוכר איזשהו היסטוריון בסרט על הביטלס אמר שהיום אתה כבר לא יכול לדעת מה באמת היה בביטלס, כי לרינגו אין מושג, הוא היה מסתול כל הזמן, והוא לא חווה את זה כמו האחרים, וכי פול משקר. והיחידים שיכולים להגיד לך את האמת בפנים זה ג'ון וג'ורג'.
ג'ון וג'ורג' איך הם יגידו לך את האמת?
זהו, לא, שהם, בגלל זה אתה כבר לא יכול לדעת האמת היום, כי הם אינם.
כן. אני חושב שפול מקארטני, כמו כל בן אדם שמספר זיכרונות, הוא מתקן את ההיסטוריה לפי מה שנוח לו, והוא באמת מאמין שזה קרה.
זאת אומרת, זה לא באופן מכוון.
יכול להיות שיש פרויקטים בתוך הדבר הזה שהם כן מכוונים. זאת אומרת, אם הוא מוציא עכשיו ספר כפול עם כל השירים שלו, אז הוא יודע מה הוא הולך לעשות, זה מתוכנן. מה הוא כתוב על השירים, איך הוא יציג את ההיסטוריה. ויש דברים שהוא מייפה בצורה מכוונת. אני אביא לך דוגמה. יש שיר לביטלס שנקרא בלקברד. יש לי הקלטה של פול מקארטני מ-1969, ששמעתי אותה במסע הקסם המסתורי.
אי אז.
אי אז, ב-81. שהוא אומר, ראיתי ציפור כזאת מסכנה בחלון, וכתבתי לימים, שפול מקארטני מסתכל על דרכו, לעומת מה שקורה בעולם מסביב, הוא רואה שב-1968, שיצא אלבום הלבן הכפול, היו הרבה מהומות סטודנטים, היה הפגנות של למען שוויון זכויות, התנועה לזכויות האזרח.
לותר קינג, כן.
היום הוא מספר שהוא ראה בחורה, ברד זה באנגלית גם...
סלנג.
נערה. נערה שחורה, שהסיפור כבר לא על סיפור על זה. אז אני מאמין שהוא באמת חושב ככה, ויכול להיות שגם אז, בזמן אמת, האסוציאציה הזאת של הציפור הובילה אותו לכתוב דברים אחרים. אבל אני חושב שכל בן אדם מתקן את ההיסטוריה ומספר אותה כפי שהוא רואה אותה היום. אין דבר כזה באמת זיכרונות מדויקים.
כן, וזה לא מוריד מגדולתו.
זה לא רק שזה לא מוריד מגדולתו, אלא זה לא רק שהוא עושה את זה. הוא עושה עוד המון דברים. אם הוא היה רק אחד שחי על העדים האלה של הצלחת הביטלס, וחוזר ומספר את הסיפור הזה כל פעם מחדש, אז לא היינו נפגשים פה, לא היית עושה איתי שיחה עליו. הבן אדם הזה לא הפסיק להתחדש, לא הפסיק ליצור. כל התקליטים שהוא עשה בעשר שנים האחרונות, זה מדהים איך בן אדם, מאיפה יש לו את האנרגיות, מאיפה יש לו את הרעיונות, עובד עם 20 שנים האחרונות, לא 10.
כן, אחרי שכתבת כבר כל כך הרבה שירים נצחיים, להמשיך לחפש עוד לחנים ועוד...
נכון, הוא לא סתם, הוא אחד המוזיקאים הכי מצליחים בהיסטוריה מבחינת בחירות. הוא באמת הבן אדם הזה, הוא באמת... מלודיסט מדהים, מאבד ופורץ דרך מבחינה מוזיקלית שפשוט אין כמוהו.
אתה רואה את החומרים שהוא עשה ב-20 שנים האחרונות, ומתוך זה יש לך דברים שאתה מרגיש שהם משמעותיים, לא פחות מהדברים שהוא עשה ב-70, 80?
אני פחות אוהב את שנות ה-70. ככל שהוא התנתק מהצורך להוכיח שהוא לא רק איש הביטלס לשעבר, אלא עצמאי, שהוא עזב את זה, אז דווקא הוא התחיל לפרוח. אני אוהב אותו מאוד משנות ה-80, 90, 2000.
כן, הוא מין מצא את האיזון בין כן לתת מקום לביטלס, וגם זה היה באנתולוגיה, וגם בהופעות באמת.
טוב, האנתולוגיה זה, אתה יודע, זה כבר שנות ה-90, זה כבר... שם הוא כבר לגמרי משוחרר. אני חושב שבכלל, משנות ה-90 והלאה, הוא בתור מוזיקאי, אם הוא היה מוזיקאי סתם, שאני לא מכיר אותו מהביטלס, הייתי מתעניין בהרבה דברים שהוא עושה. ובזמן אמת, בשנות ה-70 ו-80, אם הוא לא היה בביטלס, לא הייתי מקשיב לו.
וואלה.
פה ושם כמובן שהיו שירים נהדרים, אבל...
אבל לא כאומן, כפרופיל של
כן,
אומן.
כן, זה לא...
בעל...
זה נראה קצת מיושן. חזר להיות לא מיושן. הוא עובד עם מפיקים צעירים, עם נייג'ל...
גודריץ', כן. כן. ומרק רונסון, ו... כן. יש לו, כן. זהו, הוא לא שמרן, הוא כל פעם כאילו מתקדם עם, עם הזמן.
לא כאילו, שזה... אל תגיד כאילו, לא יפה. כאילו.
זה הסלנג ש...
הוא באמת מתקדם, הוא באמת מחפש.
יש לך מילות סיכום, משהו שאתה רוצה לאחל לפול. אתה פגשת אותו אגב, יצא לך?
צלקת בליבי. שהוא הגיע לארץ, שידרתי אז ברדיו תל אביב. עלי תוכנית יומית שקראו לה איש הקטן מהרדיו. פול מקרטני הגיע לארץ, והוא הסכים לתת רעיון אחד לתחנת רדיו.
וואו.
ורונית ארבל נתה את זה לדידי הררי.
לא להאמין.
נשבע לך באמא שלך.
לא מאמין לך.
דידי הררי. בכל אופן, לא פגשתי אותו, רק במסיבת עיתונאים שהיו הרבה אנשים. לימים גם המצאתי לעצמי תיאוריה שזה לא נורא שלא פגשתי אותו. כי כשאתה מגיע לפגוש את הבן אדם הזה, שאתה כל כך מעריץ, מאז אתה זוכר את עצמך, תרתי משמע. ואז אתה פוגש אותו, מה תעשה? מה תשאל אותו? איך היה בביטלס? תן לי, פול. Why did you... כאילו, מה אתה יכול לשאול בן אדם כזה? זה גם את בוב דילן אני לא רוצה לפגוש.
כן, זה לא...
מה אתה כבר יכול? מה באמת יצא מזה? אבל ביקשת מילות סיכום, אני חושב שגם אם הוא משנה את ההיסטוריה, הוא מתאים אותה לצרכיו, אני חושב שהתרומה שלו, גם לביטלס וגם לעולם המוזיקה מאז שהוא הפסיק, היא כל כך גדולה וכל כך משמעותית, שזה בכלל לא משנה לי אם הוא קצת משקר או קצת מייפה את הדברים. הוא באמת, הוא בן אדם שתרם כל כך הרבה אושר לחיים שלי, שאני סולח לו על השקרים הקטנים.
גם אני. יואב קוטנר, תודה רבה.
בכיף.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Na-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again.
I've just seen a face. איתו עברנו כבר לאלבום Help, שנת 65, האלבום שנהוג להסתכל עליו כאחרון בפייז הראשון של הביטלס, שכל מה שיקרה אחריו יהיה התפתחות מהירה הרבה יותר, בצורה שהיא באמת לא הגיונית ולא אנושית. אבל הניצוצות בהחלט היו גם כאן, למשל בשיר הנושא והטקסט הכואב והחשוף שלו, Ticket to Ride, שהיה אחד משירי הרוק הכי כבדים שיצאו עד אז, ואולי יותר מהכל, Yesterday. כל השירים של פול שנכתבו לפני כן ושמענו הם שירים נפלאים, עם איכויות מוזיקליות ושלשמוע אותם מסב אושר. אבל זה השיר הראשון שלו שהוא שיר נצחי. שיר שאני לא מכיר אדם שלא אוהב, שלא מתחבר אליו בצורה כזאת או אחרת. זה שיר כל כך מושמע ולכן הוא כבר קצת מובן מאליו, כמו כל שיר ברמות האלה, אבל דווקא בגלל זה ננסה רגע להבין לפני שנשמע אותו, מה הופך אותו לכזה.
George said he's got this idea to put strings on it. He said, I think it'd be great with a string quartet. I'm going, no, we're a rock and roll band. You don't use strings. So George, being very smart, he said, well, let's try it. If you hate it, we can take it off. So he did try.
Love was such an easy game to play.
Yeah, so I loved it. I was really excited because we'd never done anything like that, and it suddenly made it feel whole.
כשהשיר כבר כתוב ומולחן, פול מביא אותו לחברים, כמו תמיד, כדי להבין מה יהיו התפקידים שהם ינגנו. אלא שדי מהר הם מבינים שהשיר הזה שונה, שהוא צריך להישאר נקי כדי שהוא יוכל לזרוח, והוא הופך לשיר הראשון של הביטלס שרק אחד מהם מנגן ושר בו. ואז ג'ורג' מרטין, שהוא מוזיקאי קלאסי, בהשכלה שלו מביא את רעיון המיתרים. רביעיית מיתרים, שתלווה את פול והגיטרה. היום זה הסטנדרט לבלדת פופ, אבל אז לא היה דבר שנחשב מרוחק יותר ממה שהביטלס עשו, מאשר מוזיקה קלאסית והאזורים שקרובים אליה. כמו שפול מספר, אחרי ההתנגדות ההתחלתית והאמירה We are a rock and roll band and I don't think it's a good idea, הוא התרגש מאוד כשהוא שמע איך זה נשמע, ואת ההשפעה של ההחלטה הזו אנחנו שומעים עד היום. מעבר לזה, המילים שנכתבו בנפרד לגמרי מהמנגינה, והתחילו הרי בתור Scrambled Eggs, מתארות אובדן בצורה הרבה יותר עמוקה מאשר שירי הפרידה המוקדמים של הביטלס ושל פול. כאן אפילו לא מדובר על פרידה רומנטית בהכרח, ויש הרבה השערות שזה נכתב גם אם רק בתת מודע, על אמא של פול, שהוא איבד בגיל 14. כך או כך, הוא ידע שלמנגינה הזו הוא צריך לכתוב מילים שיהיו ראויות לה, והמילים האלה הן כמובן חלק גדול מהסיבה שזה השיר הכי מבוצע בהיסטוריה של הפופ, עם יותר מ-3,000 גרסאות כיסוי רשמיות. בסוף, יש גם את נגינת הגיטרה עם משחקי הבסים והדיאלוג שהיא מנהלת עם השירה. אז הנה זה, 2 דקות, בסך הכל, אבל 2 דקות שאולי הפכו את הביטלס בזמן אמת, למשהו שהיה ברור שהוא אחר מכל מה שהיה עד אז. לא ברמת ההרצה והפופולריות, אלא באיכות של המוזיקה שהם עשו, בנצחיות שלה. Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בקו התפר של הביטלס. מצד אחד, הביטלמניה עדיין בשיאה, חלק גדול מהזמן של הלהקה מוקדש להופעות, ומצד שני הם נותנים יותר ויותר דרור לאומנותיות והיצירתיות שבהם לקחת אותם למחוזות חדשים. במקביל הם גם מתארים יותר בסצנה האומנותית. באנגליה, בעיקר בלונדון, ופוגשים את בוב דילן ואחרים שמשפיעים עליהם, לא רק מוזיקאים.
And it was a great generation. And it wasn't just us, it was artists as well. So you'd be hanging with artists and looking at a lot of art. And so I had a few friends who were of that ilk and would turn me on to like cool books and cool music. It wouldn't necessarily find its way onto the record, but it influenced your thinking. Yeah.
אז הם כולם היו מסתובבים עם אומנים ורואים אומנות בכל התצורות שלה, וכמו שפול, שגם היה מי שהכי נשאב לעניין הזה בהשוואה לג'ון ג'ורג' ורינגו מסביר, זה לא תמיד מצא את דרכו לתקליט, אבל זה השפיע על החשיבה. דיברנו בפרק הקודם על זה שהביטלס ראו את עצמם כאומנים ולא כבוי-בנד כבר בשלב מוקדם, ובאמת הייתה להם גם אוריינטציה אומנותית. ג'ון למד בבית ספר לאומנות, פול למד ספרות בתיכון, וזה מוביל אותנו לנקודה קצת יותר רחבה ומאוד מעניינת. בבריטניה של סוף שנות ה-50, אחרי ההתאוששות מהמלחמה, נוצר חופש, שלא היה קודם, ללכת לבתי ספר לאומנות. בניגוד לדור הקודם, שהרבה פעמים עזב את בית הספר בגיל 14 כדי לעבוד, הילדים של מעמד הפועלים בשנים האלה, שנזכיר כמעט כל חברי הביטלס היו במעמד הפועלים בילדותם, יכלו ללמוד בבתי הספר לאומנות, כי זה נהיה יותר קל ונגיש. ואיך שזה מתחבר לענייננו, יש כמות מטורפת של המוזיקאים הבריטים הכי גדולים מאותן שנים שיצאו מאותם בתי ספר לאומנות. דייוויד בואי, פיט טאונסנד, קלפטון, קית' ריצ'רדס והביטלס. ופול בעצמו סיפר שלבית הספר היה חלק בלהפוך אותו מנער עירוני תמים עם ראייה קצת מוגבלת, למודר ביותר לאומנות ולחופש שיש בה לבטא את עצמך. וזה מביא אותנו לאלבום שהוא אבן דרך נוספת בתהליך הזה של הביטלס, דצמבר 1965, Rubber Soul. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. It's soothing, but the words aren't clear. You don't sound different. I've learned the game. I'm looking through you. You're not the same. Why, tell me, why did you not treat me right? Love has a nasty habit of disappearing. I'm looking through you, שנכתב גם הוא על ג'יין אשר בתקופה פחות טובה. זה שיר שיכל להיות על הנייר שיר מוקדם יותר של פול, אבל משהו במילים שלו יותר בוגר מתאר אהבה בצורה יותר מורכבת מאשר האופן שבו פול כתב על הנושא הזה אפילו שנה קודם. אז אנחנו ברבר סול, אלבום שאפשר לאפיין אותו בגיוון ז'אנרי מאוד רחב, התנסות בכלי נגינה חדשים ומילים עמוקות יותר שעסקו במנעד גדול יותר של נושאים. לנון עדיין המנהיג כאן, השירים הגדולים באלבום הם שלו. In My Life, Norwegian Wood, Nowhere Man. חילופי התפקידים הגיעו בקרוב, אבל גם כאן למקארטני יש כמובן תרומה לא מבוטלת. אנחנו נתמקד בעוד שיר אחד, שהוא השיר הגדול שלו מהאלבום, וגם יש מאחוריו סיפור מצחיק. הנה פול מספר על המסיבות בגיל 16.
I would wear like a black turtleneck sweater, and we were all trying to be French. You know, we loved the French artists, particularly the girls. But I would sit in a corner and think, you know, well, if I wear the black turtleneck and play guitar, then they might think I'm French. And they, therefore they'd be attracted to me. So I'd be kind of go, oh, sure. Oh, yeah. More than this old evil. Oh, yeah. Hi, baby. Not to be right.
אז כבר הבנתם איזה שיר זה? וכן, זה עוד אחד מהלחנים המוקדמים של פול, שהוא מלמל על גביו ג'יבריש צרפתי בגיל 16 כדי לנסות להשיג בחורות, והלחן הזה הפך 7 שנים אחר כך למישל. פול בכלל לא זכר את המנגינה הזו, אבל כשהם עבדו על רבר סול, ג'ון שאל אותו, זוכר את השיר שכתבת בצרפתית? הוא היה לא רע, אתה צריך לסיים אותו. עוד פן של השותפות שלהם, גם לקבל את האישור מהשני שמה שעשית הוא טוב ושווה להתקדם איתו, וגם ברמת התזכורת, כי פול לא היה זוכר שהלחן הזה קיים בכלל. אחרי שהוא כתב מילים באנגלית וצרפתית, הוא כתב גם תפקיד בס נהדר, יש פה קולות רקע של הלהקה, שישה, והם לא סטטיים, אלא יש להם מנגינה משל עצמם והרבה תנועה, ויש גם אקורד ג'אז, מאוד לא סטנדרטי, האקורד השני בכל בית. לא הייתה להם אז את הפריבילגיה ללמוד הרמוניה ג'אז באינטרנט, וכדי ללמוד אקורדים חדשים בגיטרה, הם היו נוסעים לפעמים לקצה השני של ליברפול, כי הם שמעו שמישהו יודע משהו שהם לא. אז זה אקורד שפול חיפש איפה לשלב, והצליח לעשות את זה כאן, מישל. אחרי רברסול וריבולבר, שאליו נגיע בפרק הבא, הביטלס מקבלים החלטה דרמטית. אחרי 3 שנים של ביטלמניה, הם עושים משהו שאף מוזיקאי או להקה לא יכלו להרשות לעצמם לעשות, ומפסיקים להופיע. הדבר שבנה אותם ואת השם שלהם בהמבורג, שהיה מקור ההכנסה העיקרי, הוא משהו שהם עשו כמעט ללא הפסקה, למעט בתקופות של הקלטות, הפך לבלתי נסבל. אפשר להגדיר את הנקודה הזו כנקודה שבה הם השיגו כל פסגה מסחרית אפשרית. מחירות, ראשי מצעדים והופעות ענק באצטדיונים. זה איבד משמעות, והם איבדו עניין בזה. אז הם עברו לפסגות האומנותיות הגבוהות והקשות לטיפוס הרבה יותר. דוגמה לזה היא בריאיון נהדר של דיוויד פרוסט עם פול מקארטני עוד ב-64, כשהוא בוחר לשאול שאלה מאוד שונה ממה שהיו שואלים אז את חברי הביטלס בתקשורת.
After you've got a number one hit, you hope for another number one hit.
Yeah.
Then what?
Something like the Royal Variety Performance.
And
something
then?
Sort of big. And
yeah.
Then, what came after that? America, I think.
Yeah. And after America?
A film.
Mm. What will be the next ambition then?
I don't know. Another film, probably. You know.
Yeah.
I think that's about the only
success. And what about after that?
Oh, don't ask me. You know, I'm only doing it.
אז פול נחלץ מזה בסוף בצחוק, אבל פרוסט שואל אותו שוב ושוב, אוקיי, הגעת לזה, מה הדבר הבא? מה אחר כך? ומה אז? וכנראה שמקארטני וכל חברי הביטלס שאלו את עצמם את השאלה הזו והגיעו למסקנה שהם צריכים משמעות חדשה שאותה הם מצאו באולפן ועל זה בדיוק נדבר בפרקים הבאים. תודה לשון טרסקונו והטכנאי שלנו אני עמית קלדרון. תודה לכם ולכן על ההקשבה. בשבוע הבא נהיה כאן עם המשך הסדרה המיוחדת הזו לכבוד יום הולדתו ה-80 של פול מקרטני בגלי צהל, מוצאי שבת באותה השעה. מעבר לזה, הסדרה תעלה גם לכל יישומוני העסקטים וליישומון ואתר גלי צהל להזנה חוזרת. להתראות. When I call you up, your line's engaged. I have had enough, so act your age. We have lost the time that was so hard to find, and I will lose my mind if you.
I'll trust in you and know that you will wait for me. back home. I've been away now. Oh, how I've been alone. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide. If I love you too, oh please, don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love